בקיצור נמרץ, לקט המחקרים הבולטים של המחצית הראשונה של ספטמבר 2011. האם לאחר קולונוסקופיה תקינה אחת יש מקום לבצע בדיקות חוזרות? רוב המטופלים בעלי סיכון ממוצע לסרטן מעי גס ורקטום, לאחר תוצאות שליליות בבדיקת קולונוסקופיה, ככל הנראה אינם נדרשים לבדיקת קולונוסקופיה נוספת במשך לפחות 20 שנים אם בכלל. כך קובעים חוקרים מגרמניה בעקבות ממצאי מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Oncology. עם זה, מומחים אחרים בתחום סבורים אחרת. במחקר מקרה ביקורת מבוסס אוכלוסייה, נכללו 1,945 חולים עם סרטן מעי גס ורקטום ו-2,399 ביקורות מ-22 בתי חולים מגרמניה בין השנים 2003 ו-2007. החוקרים אספו נתונים על אודות ההיסטוריה של בדיקות קולונוסקופיה, גיל, מין, שנות השכלה, היסטוריה של סרטן מעי גס ורקטום בקרוב משפחה מדרגה ראשונה, הרגלי עישון, נטילת תרופות ממשפחת NSAID, נטילת טיפול הורמונלי חליפי והשתתפות קודמת בבדיקות סקר כלליות. לאחר תקנון לגורמים אלו, מצאו החוקרים כי בדיקת קולונוסקופיה שלילית קודמת לוותה בסיכון מופחת משמעותית לסרטן מעי גס ורקטום, יחס סיכויים מתוקן של 0.19, וכי הסיכון נותר נמוך מאוד במשך 20 שנים ויותר. החוקרים מדווחים עוד כי יחסי הסיכויים המתוקנים היו נמוכים מאוד לגידולים בצד השמאלי ובצד הימני למשך יותר מ-20 שנים לאחר קולונוסקופיה שלילית. החוקרים מסכמים בהמלצה לשקול הרחבת המרווחים לביצוע בדיקות הסקר מעבר ל-10 שנים, אולי גם באלו עם היסטוריה משפחתית חיובית, וכך ייתכן שהפעולה תהיה משתלמת יותר מבחינת יחס עלות תועלת לצד הפחתת הסיבוכים הכרוכים בפרוצדורה. הרחבת המרווחים עשויה גם להקל על מדינות שבהן משאבים מוגבלים לביצוע בדיקות באיכות גבוהה. מומחים בתחום שהתייחסו לממצאי המחקר טענו כי למרות שמדובר במחקר מעניין, יש מגבלות רבות והנחות מצד החוקרים. להערכתם, אין ספק כי מוקדם מדי להמליץ על הרחבת המרווח בין בדיקות סקר על בסיס מחקר זה בלבד.
חשיבות תרגילי הליכה בחולי סוכרת עם מחלת עורקים היקפית. תוכנית הליכה ביתית מסייעת בשיפור מהירות ההליכה ואיכות החיים של חולי סוכרת עם מחלת עורקים היקפית. כך מדווחים חוקרים במאמר חדש שפורסם בכתב העת Diabetes Care. לדברי החוקרים, מחקרים קודמים הדגימו את התועלת בטיפול הליכה מבוקר בחולים עם מחלת עורקים היקפית, אך אלה התמקדו באוכלוסיות חולים ספציפיות וסבלו ממגבלות שונות. במחקר הנוכחי ביקשו החוקרים להעריך חולים עם מחלת עורקים היקפית וסוכרת שלקחו חלק בתוכניות הליכה ביתיות. היעד העיקרי היה השינוי לאחר 6 חודשים במרחק ההליכה המקסימלי על הליכון בהשוואה לקבוצת ביקורת. מבין 145 משתתפים עם סוכרת ומחלת עורקים היקפית, 100 גברים חולקו באקראי לקבוצת התערבות למשך 6 חודשים, שכללה אינטראקציה אישית אחד על אחד עם מתאם המחקר בתחילת המחקר. במהלך 6 החודשים נערכו גם אימוני הליכה, פגישות קבוצתיות שבועיות עם מדריך ושיחות טלפון פעמיים בשבוע. יתר המשתתפים חולקו באקראי לקבוצת ביקורת שכללה שיחות טלפון פעמיים בחודש עם מתאם המחקר. המשתתפים בשתי הקבוצות צפו גם בסרטון הדרכה בין 7 דקות בנוגע למחלת עורקים היקפית. לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות במרחק ההליכה על הליכון במהלך 6 חודשי התוכנית. עם זאת, מבין היעדים המשניים, נרשמה עלייה של 5.7 במדדי מהירות ההליכה הממוצעת בקבוצת ההתערבות, לעומת ירידה של 1.9 בקבוצת הביקורת, פי שווה 0.03. בקבוצת ההתערבות, המרכיב הנפשי של המדד להערכת איכות החיים עלה ב-3.2, לעומת ירידה של 2.4 בקבוצת הביקורת. פי שווה 0.01. החוקרים מסכמים וכותבים כי מתוצאות המחקר עולה כי תוכניות הליכה ביתיות עשויות לסייע בשיפור מהירות ההליכה ואיכות החיים של חולים עם סוכרת ומחלת עורקים היקפית.
חשיבות מתן מכת חשמל בשלב מוקדם במהלך החייאה, מתוך ה-New England Journal of Medicine. מחקר שכלל קרוב ל-10,000 חולים עם דום לב מחוץ לכותלי בית חולים מצא כי לא חלה עלייה בסיכויי ההישרדות עם תפקוד נוירולוגי טוב במידה שבוצעה החייאה בת 3 דקות טרם מתן מכת חשמל או אם בוצעה החייאה עם מכשיר ITD, Impedance Threshold Device. לפיכך נראה כי אין מקום לדחות את מתן מכת החשמל במקרים של דום לב, אך השימוש במכשיר ITD במצבי החייאה דורש מחקרים נוספים. הממצאים מבוססים על מחקר פרימד, Resuscitation Outcomes Consortium, Pre-Hospital Resuscitation Impedance Valve and Early versus Delayed Analysis, המתפרסם בשני מאמרים בכתב העת New England Journal of Medicine. היעד העיקרי היה הישרדות עד לשחרור מבית החולים עם תפקוד נוירולוגי משביע רצון, כפי שהוגדר לפי מדד Rankin Scale Score של 3 נקודות ומטה. יעדים משניים כללו נוכחות דופק בעת ההגעה לחדר מיון, הישרדות עד לאשפוז בבית החולים והישרדות עד לשחרור מבית החולים. המחקר כלל 9,933 חולים להשוואת טיפול מוקדם לעומת מאוחר במכת חשמל ו-8,718 חולים להערכת השימוש במכשיר ITD במסגרת פעולות ההחייאה. 310 חולים, 5.9% בקבוצת מכת חשמל מוקדמת, ו-273 חולים, 5.9% בקבוצת מתן מכת חשמל מאוחרת, שרדו עד לשחרור מבית החולים עם תפקוד משביע רצון, פי שווה 0.59. בדומה, לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות מבחינת יעדי ההישרדות המשניים. מבחינת השימוש במכשיר ITD, 254 חולים, 5.8% בקבוצת הטיפול הפעיל, ו-260 חולים, 6% בקבוצת הטיפול עם מכשיר הדמה של ITD, שרדו עד לשחרור מבית החולים עם תפקוד משביע רצון, פי שווה 0.71. גם במקרה זה, לא נמצא יתרון ביעדי המחקר המשניים בקרב חולים שטופלו במכשיר הפעיל. החוקרים קוראים לבחון את ההנחיות מחדש, הממליצות על מכת חשמל מוקדמת ושימוש ב-ITD, לאור הממצאים הללו.
נוירופתיה היקפית וזיהומי פצע לאחר ניתוחי כף רגל וקרסול. במאמר חדש שפורסם בכתב העת Diabetes Care, חוקרים מדווחים על קשר בין נוירופתיה היקפית, אך לא סוכרת עצמה, ובין סיכון מוגבר לזיהום באתר הניתוח לאחר ניתוחי כף רגל וקרסול. החוקרים מספירים כי מדובר בסיבוכי סוכרת ולא במחלה עצמה, האחראים לשכיחות המוגברת של זיהומים באתרי ניתוח בחולים אלה. מדגם המחקר כלל 1,462 חולים לאחר ניתוח כף רגל וקרסול. במהלכו ביקשו החוקרים להעריך את שכיחות זיהומי הפצע. המדגם כלל בתוכו 221 חולי סוכרת. באופן לא מפתיע, שכיחות הזיהומים הייתה גבוהה יותר בקבוצת חולי הסוכרת בהשוואה לחולים לא סוכרתיים, 9.5% לעומת 2.4%, פי נמוך מ-0.001. עם זאת, מניתוח רב משתנים עולה כי הגורם הבלתי תלוי היחיד הקשור בזיהום באתר הניתוח היה נוירופתיה נוכחית או אישון בעבר, הבחנה של נוירופתיה מסוג שרקו, ומשך ניתוח ארוך יותר. לא נמצא קשר בין סוכרת או היסטוריה של קיב בכף הרגל. החוקרים למעשה לא הופתעו מאחר שמחקר רטרוספקטיבי קודם שערכו וחלל 1,000 משתתפים הצביע על ממצאים דומים. החוקרים מצאו גם כי חולים לאחר ניתוח כף רגל וקרסול עם נוירופתיה היו בסיכון מוגבר לסיבוכים לא זיהומיים, דוגמת היעדר החלמה של העצם. החוקרים מודעים לכך שמדגם של 221 חולים קטן יחסית וקוראים לערוך מחקרים פרוספקטיביים נוספים בנושא.
האם פסוריאזיס מעלה את הסיכון לפרפור פרוזדורים ושבץ מוחי? במאמר חדש שפורסם בכתב העת European Heart Journal, מדווחים חוקרים על סיכון מוגבר לפרפור פרוזדורים ושבץ מוח איסקמי בחולים עם פסוריאזיס. מהממצאים עולה כי בחולי פסוריאזיס יש מקום לשינוי אורחות חיים, שמירה על משקל גוף תקין, הפסקת עישון, פעילות גופנית, דיאטה בריאה, וחשוב מכך מעידים כי חולים אלו עשויים להיות מועדים לטיפול תרופתי, דוגמת טיפול להפחתת שומנים בדם, הפחתת לחץ דם וכדומה. תוצאות אלה מצטרפות לעדויות המצטברות לחשיבות של פסוריאזיס כגורם סיכון למחלות לב וכלי דם, וקוראים להגברת המודעות לטיפול בגורמי סיכון למחלות לב וכלי דם בקבוצת החולים הזאת. מאחר שפסוריאזיס הינה מחלה נפוצה, היא עשויה להשפיע באופן משמעותי על נטל המחלה וסיכון למחלות לב וכלי דם בחולים אלו. החוקרים התבססו על מאגרי נתונים ארציים להערכת הסיכון לפרפור פרוזדורים ושבץ מוח איסקמי ביותר מ-36 אלף חולים עם פסוריאזיס קל, כ-2,700 חולים עם פסוריאזיס חמור וכ-4.5 מיליון של נבדקים בלא פסוריאזיס. בקרב חולים עם פסוריאזיס קל, הסיכון לפרפור פרוזדורים היה גבוה ב-50% בהשוואה לחולים מתחת לגיל 50 וב-16% בחולים שהיו מבוגרים יותר. העלייה בסיכון הייתה גדולה יותר עם פסוריאזיס חמור יותר, עם עלייה של 198% בסיכויים בחולים מתחת לגיל 50 ועלייה של 29% בחולים מבוגרים יותר. בחולים מתחת לגיל 50 הסיכון לשבץ מוח איסקמי היה גבוה ב-97% בחולים עם פסוריאזיס קל וב-180% בחולים עם פסוריאזיס חמור, בעוד שבקשישים הסיכון עלה ב-13% וב-34% בהתאמה. החוקרים מסכמים וחוטבים כי פסוריאזיס מלווה בסיכון מוגבר לפרפור פרוזדורים ושבץ מוח איסקמי, וקוראים לערוך מחקרים נוספים להערכת ההשפעה של טיפול מניעתי בחולים אלו וההשפעה של הטיפול בפסוריאזיס על הסיכון למחלות לב וכלי דם.
סיכון מוגבר לשברי ירך בנשים מבוגרות לאחר הפסקת טיפול הורמונלי. במאמר חדש שפורסם בכתב העת מנופוז, חוקרים מדווחים כי לאחר הפסקת טיפול הורמונלי בנשים לאחר מנופאוזה, חלה ירידה בצפיפות המינרלים של העצם ועלייה בסיכון לשברי ירך. בקרב קרוב ל-81 אלף נשים לאחר מנופאוזה, שהיו במעקב במשך 6.5 שנים, הפסקת טיפול הורמונלי לוותה בעלייה של 55% בסיכון הכולל לשברי ירך. העלייה בסיכון נצפתה כבר 24 חודשים לאחר הפסקת הטיפול ההורמונלי, ולא הושפעה מטיפול בביספוספונטים. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי מיליוני נשים ברחבי העולם הפסיקו ליטול טיפול הורמונלי בעקבות ממצאי מחקר Women's Health Initiative משנת 2002, שהצביעו על עלייה בסיכון למחלות לב וממאירויות מסוימות. המחקר הנוכחי כלל יותר מ-80 אלף נשים לאחר מנופאוזה, שהיו בנות 60 ויותר, ונטלו טיפול הורמונלי לפחות פעם אחת בתקופה שבין ינואר ויוני 2002. הנשים היו במעקב עד דצמבר 2008. מרבית הנשים היו לבנות, 54%, עם מדד מסת גוף ממוצע של 26.9 קילוגרם למטר רבוע. כצפוי, חלה ירידה משמעותית בנטילת טיפול הורמונלי בין יולי 2002 ועד דצמבר 2008, מ-85% ל-18%. במהלך אותה תקופת זמן, שיעור שברי הירך השנתי המתוקן לגיל עלה מ-3.9 ל-5.67 לאלף נשים, פי נמוך מ-0.0001. יחס הסיכון המתוקן לשבר ירך היה 1.55 בנשים שהפסיקו נטילת טיפול הורמונלי בהשוואה לאלה שהמשיכו בנטילת הטיפול. החוקרים כותבים כי הנתונים מאשרים כי לאחר הפסקת נטילת טיפול הורמונלי חל אובדן עצם מהיר ועלייה בסיכון להיערות שברי ירך. החוקרים קוראים לנשים להיוועץ ברופאים המטפלים במטרה לקבוע אם הן בסיכון גבוה לאובדן עצם, עם אפשרות לערוך בדיקות להערכת צפיפות העצם והערכת היסטוריה משפחתית של שברים, ולשקול בהתאם מתן טיפול הורמונלי פרטני.
יתרונות השוקולד על הבריאות הכללית ועל המוח. במאמר חדש שפורסם בבריטיש מדיקל ג'רנל, מדווחים חוקרים כי צריכת שוקולד מלווה בירידה של 37% בסיכון למחלות לב וכלי דם, ובירידה של 29% בסיכון לשבץ מוח. לדברי החוקרים, למרות שצריכת יתר עשויה להשפיע לרעה, מן המחקרים בספרות הרפואית עולה הסכמה בנוגע ליתרונות האפשריים של צריכת שוקולד וסיכון מופחת להפרעות קרדיו-מטאבוליות. ממצאי המחקר הנוכחי מאשרים זאת, והחוקרים מצאו כי ייתכן קשר בין צריכת שוקולד בכמות גדולה יותר ובין ירידה של כשליש בסיכון להתפתחות מחלות לב וכלי דם. בסקירה, שכללה שישה מחקרי עוקבה ומחקר חתך אחד, דווח על צריכת שוקולד, כאשר מחקר אחד הבחין בין סוגי שוקולד שונים. רוב המשתתפים במחקר היו לבנים, למרות שמחקר אחד כלל אמריקנים, אפריקאים והיספנים. מחקר אחד כלל משתתפים אסיאתים. מבין שבעת המחקרים, חמישה מחקרים דיווחו על קשר שלילי משמעותי בין צריכת שוקולד והפרעות קרדיו-מטבוליות. לדוגמה, הודגמה ירידה בסיכון למחלת לב כלילית, יחס סיכויים של 0.43, בסיכון לתמותה עקב מחלת לב וכלי דם, סיכון יחסי של 0.50, ובסיכון להיארעות סוכרת בגברים, יחס סיכון של 0.65. מתוצאות הסקירה עולה כי צריכת שוקולד בכמות רבה, בהשוואה לצריכה מעטה, הפחיתה את הסיכון למחלות לב וכלי דם בשיעור של 37% והפחיתה את הסיכון לשבץ מוח בשיעור של 29%. לא נמצא קשר בין צריכת שוקולד ובין הסיכון למחלת לב, ולא נמצא קשר עם היארעות סוכרת בנשים. החוקרים כותבים כי הממצאים עולים בקנה אחד עם תוצאות סקירות קודמות. ככל הנראה, התועלת נובעת בעיקרה מפוליפנולים בקקאו.
הקשר בין רמות DHA ובין הסיכון לאובדנות. מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Psychiatry עולה קשר בין רמות נמוכות של DHA, דוקוזה הקסאנואיק אסיד, העיקרית מבין חומצות השומן אומגה 3 במוח האדם, ובין הסיכון לאובדנות. המחקר הרטרוספקטיבי כלל 1,600 אנשי צבא ארצות הברית, כולל 800 מקרי אובדנות ו-800 מקרי ביקורת. מהתוצאות עולה כי בכל המשתתפים נמצאו רמות אומגה 3 נמוכות. עם זאת, הסיכון לאובדנות היה גבוה יותר ב-62% באלה עם רמות DHA הנמוכות ביותר. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי אומגה 3 כבר מומלצת על ידי האמריקן Psychiatry Association כטיפול נלווה לכל חולה הסובל מהפרעה פסיכיאטרית, בעיקר אלה עם דיכאון מג'ורי. החוקרים ערכו את המחקר עקב העלייה בשכיחות מקרי אובדנות בצבא ארצות הברית. הם כותבים כי חסרים תזונתיים ב-N3 הופה, אומגה 3 highly unsaturated fatty acid, עשויים לפגוע ביכולת להתמודד עם מצבי דחק במלחמה, המתבטאים בתסמינים פסיכיאטריים, כולל הפרעות הסתגלות, דיכאון מג'ורי, אלימות אימפולסיבית ואובדנות. במחקר הנוכחי אספו החוקרים באופן פרוספקטיבי דגימות דם מ-800 מקרי אובדנות, 95.6% גברים, גיל ממוצע של 27.3 שנים, ו-800 ביקורות תואמות בגיל ובמין. כל המשתתפים היו משרתים פעילים בצבא, בחיל הים, בחיל האוויר ובמרינס, ששרתו בין השנים 2002 ו-2008. מהתוצאות עולה כי כל סטיית תקן של ערכי DHA נמוכים יותר, לובטה בעלייה של 14% בסיכון לאובדנות, פי נמוך מ-0.03. בגברים עם רמות DHA מתחת ל-1.75, תועדה עלייה משמעותית בסיכון להשלמת ניסיון אובדני, בהשוואה לגברים עם רמות גבוהות יותר, יחס סיכויים מתוקן של 1.62, פי נמוך מ-0.01. החוקרים מסכמים וכותבים כי למרות שהנתונים מעידים כי ערכי DHA נמוכים בדם הינם גורם סיכון אפשרי לאובדנות, דרושים מחקרים התערבותיים להערכת סיבתיות.